טוב. אז עכשיו הנושא של המשנה הוא התיקון של היחס עם הזולת כשיש מחלוקת. אז כשיש מחלוקת, מכיוון שלפי ההנחה של המשנה שניהם מקבלים עליהם את מרות הדין, אפשר לומר שניהם מבחינת צדיק, מכיוון שמקבלים דין תורה, אז הכל הוא עניין של בית דין. לכן גם במשנה יש שני ממדים, אחד זה המוסר של הנשיא מבחינת החסד, והשני זה המוסר של הרב בית דין מבחינת הגבורות, כמו שלמדנו מקודם כבר במשניות הקודמות. אז נתחיל מיד בקריאה של המשנה. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר, אל תעש עצמך כעולכי הדיינים. עכשיו בעברית שלנו יש מילה מילה עורך דין, אבל בלשון המשנה, זה גם בגמרא אנחנו מוצאים את זה, זה בלשון רבים, לא אומרים עורך דין אלא עורכי הדיינים. אז אני מתחיל להסביר את הביטוי עצמו. בעל דין קורה שהוא לא יודע בעצמו להסביר את הדין שלו לפני הדיינים, ולכן בא מישהו קרוב שלו או מכיר שלו שיודע לטעון את הטענות שלו, והוא מסביר לו לפני הדיינים איך צריך לטעון את הטענות שלו. ולכן הביטוי הוא עורכי הדיינים. זה לא עורכי הדינים עצמם, דין, לשון רבים דינים, אלא מי שעורך, מסדר לפני הדיינים את הדברים של הבעל דין, מכיוון שהוא בעצמו לא יודע לעשות את זה. אז מזה באה המילה העברית שלנו, עורך דין. זה מובן, כן? אז פה מדובר על הדיינים עצמם, והמשנה אומרת לדיינים, אתם הדיינים, אל תעשו עצמכם, זה בלשון יחיד, אל תעש עצמך, כל דיין ודיין, כעורכי הדיינים. מה היו עושים עורכי הדיינים? הם היו מסבירים לכל בעל דין איך הוא צריך להתבטא, אבל כשהוא לבד. הדיין, הבית דין, צריך לשמוע את שני בעלי דינים בבת אחת. אסור לשמוע בעל דין אחד, אלא אם כן, אם השני הוא גם כן נוכח, כדי שהוא יכול להכחיש אם יש צורך מה שהראשון אמר. אז נתחיל בפסוק בתורה, שזה נמצא בספר דברים, פרק ראשון, פסוק תזיין. ועצבה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטנו צדק, בין איש ובין אחי ובין גרו. מיד נראה מה נראה הגמרא הזה בסנהדרין, שמכיוון שהפסוק אמר בין איש ובין אחיו, זה המקרה שזה בין שני יהודים, בין איש ובין אחיו, הם צריכים להיות נוכחים שתיהם בבת אחת. זה מובן, לפי הפשט של המקרה. ובין גרו, אם יש לו איזה משפט, אם צריך ששניהם יהיו נוכחים. אז אני אקרא מיד את הפירוש של הגמרא, זה במסכת סנהדרין. אז במסכת סנהדרין זין בית. שמוע בין אחיכם ושפטתם. אמר רבי חנינא, אז הרא לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו, ואז הרא לבעל דין שלא יתאים לדבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו. זה מובן, כן? לכן אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, זה מדובר לדיין עצמו, שאין לו רשות להסביר לבעל דין איך הוא צריך לומר את דבר או דבר. זה נקודה ראשונה, ונקודה שנייה, אסור לו לשמוע אחד בלי נוכחות השני. ומזה אנחנו לומדים מוסך כללי, זאת אומרת ההתנהגות צריכה להיות כמו הדיין בבית דין, כשמי שהוא שומע איזה רכילות על מישהו אחר, הוא צריך לסרב לשמוע את זה עד שהשני יהיה נוכח. כמובן. אז פה יש כבר, אני אגמור את המשנה, אחר כך נעזור על הקושיה בהתחלת המשנה. בכל מקום, אני חוזר על זה, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, הדיין צריך להיות למעלה מהעמדה של עורכי הדיינים. ושיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וזה כבר סותר מה שלמדנו מקודם. פה הקושיה היא שלמדנו במשנה קודמת, והבדן את כל האדם לקו זכות. אז פה המשנה אומרת, לכאורה דברים סותרים את זה. וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים, זה בא מכיוון שקיבלו עליהם את הדין. כל זה נראה עם המערל לפחתים אחר. אבל פה, לפי דעתי, השאלה העיקרית היא שיש לכאורה סתירה עם מה שלמדנו במשנה קודמת, הבדן את כל האדם לקו זכות. אתם מבינים? כן. לפי מה שלמדנו בגמרא מיד, מי יכול להסביר את הקושיה? מה אמרה גמרא? ששניהם צריכים להיות בבת אחת. אז איך זה פותר את השאלה?
שמה,
כשדיבר בירושלים, אמרתי, כשאמרת לך, שיחה, כשאמרת, אמרתי, 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 על השאלה עצמה. במשנה שלנו, הגמרא אומרת, סליחה, המשנה אומרת, אל תעש עצמך כעורך הדיין. דווקא מה עושה בעל דין? הוא מנסה לעזור את הבעל דין כדי להסביר לו איך יכול להביא את הטענה שלו כדי שידונו אותו לקו זכות. זאת אומרת, כל עורך הדין, הוא מנסה להכריע לקו זכות את הדין של הלקוח שלו, כן? ולכן המשנה שלנו אומרת, הדיין אסור לו לעשות את זה. איך זה מתבטא? מכל מקום הוא צריך לשמוע את שניהם ביחד. שמוע בין החכם ושפטתם. במובן. אז לפי מה שאתה אמרת, צריך להוסיף קצת משהו כדי להבין את העניין. מכיוון ששניהם נוכחים, אז הוא יכול לקיים את המשנה הראשונה ודן כל האדם לקו זכות. זאת אומרת, צריך לחפש את ההסבר לקו זכות, ואם לא מוצאים לקו זכות, אז דנים אותו לקו חובה. כן? זה מובן. ראינו, השאלה הראשונה נופלת. מכיוון ששניהם נוכחים, הדיין יכול לקיים את המשנה ויבדן את כל האדם לקו זכות, ופה אפשר להסביר את כל האדם במובן הזה שצריך ששניהם יהיו נוכחים בבת אחת. כל האדם, לא דווקא האדם. זה מובן. זה קצת חידוש דרש, כן? אז דווקא עכשיו אנחנו מוצאים את אותה קושיה, למה המשנה אומרת, וכשבעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. אתם מבינים? פה בעלי הדין הם שניהם, וכשבעלי הדין, לשון רבים, שניהם נמצאים. ולכן הוא יכול לדון אותם לקו זכות. למה המשנה אומרת, כשיהיו עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשיים. הבנתם את השאלה? טוב, עכשיו זה ברור. כששניהם נוכחים, עדיין יכול לנסות לדון לקו זכות. לכן זה סותר. בהיבט הראשון, כשחשבנו שהגמרא אוסרת שהדיין נשמע רק בעל דין אחד לחוד, ויש לו נטייה לדון אותו לקו זכות, ולכן כשבא השני, הנטייה הראשונה מכביד על הדיין כדי לדון אותו, להמיתו את השני, כן? ולכן צריכים ששניהם יהיו נוכחים. אבל אם שניהם הם נוכחים, למה המשנה אומרת? ושיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשיים. לפי פירוש המהר"ל שנראה מיד, דווקא זה ההפך. מכיוון שברור שיש מחלוקות. אחד מהם הוא קשר, אחד מהם הוא זכאי. ולכן ההסבר הפשוט הוא, מכיוון שאתה לא יודע מי מהם הוא רשע, צריך ששניהם יהיו כרשיים. זה ההפך השני שמה.
אחר כך אתה יכול לזכות אחד, אבל מי מהם אתה אומר
לא, זה לא כדי לזכות אחד. זה כדי לא לזכות
אף אחד.
ההוא שהוא רשע, ולא יודע אחד מהם. מי מהם? זה הרצל, כן? ועל רבה המשנה מוסיפה, ושנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים שניהם, מכיוון שקיבלו עליהם את הדין. תפסתם? טוב. יש לכם תשובה על זה?
טוב.
לא. אני חוזר בעדך, כן? כשאנחנו לומדים את המשנה ההיא שלנו, כן? אז היא מתחילה ככה, אל תעץ עצמך כעורכי הדיינים. מה עושים עורכי הדיינים? כן? מסבירים לכל בעל דין את הצד החיובי של התיק שלו, שלא נראה את זה, כן? ולכן הגמרא אוסרת את זה לדיין, איך? אסור לו לשמוע אחד בלי נוכחות השני, כן? והפסוק ברור מאוד, שמוע בין אחיכם ושפטו. צריך ששניהם יהיו נוכחים, וזה ברור. ולכן, עוד לא, זה עוד לא סותר את המשנה הקודמת, ודן את כל אדם לקבלו. מכיוון שמספיק שיהיו שניהם נוכחים, שהדיין יכול לדון אותם לכזכות. אלא המשנה מוסיפה, כשבעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים. זה סותר את המשנה. כן. אז כל עיקר הלימוד שלנו הערב זה ללמוד דרך המערב איך הוא יפתור את השאלה. כן? אבל למה מעמד של רשעים? יש לנו כבר הסבר של המעמד. מכיוון שוודאי שאחד מהם הוא רשע ואחד מהם הוא זכאי, הוא לא יכול לראות אותם שניהם כזכאים, מכיוון שיש אחד מהם שהוא רשע והוא לא יודע מי מהם, לכן הוא צריך לראות שניהם כרשעים. אבל זה לא נוגע לשאלה שלנו, זה הסבר שבא מנוגע בדיעבד.
האם דנים עם העיניים? לא דנים עם העיניים, העיניים
צריכים לזכות. לא הבנתי.
הוא אומר, יהיו
בעיניך כרשעים.
אתה אל
תדע אותם
רשעים, אבל אתה צריך
רשע... יפה, אפשר לקבל את זה. אבל יש, לפי דעתי, דיוק, זה לפי הדרש מכל מקום, כן? יש דיוק יותר ברור, שהמשנה לא אמרה, יהיו בעיניך רשעים, אלא כרשע. והקף הזה הוא הקו זכות. הבנתם את זה? טוב, זה לא פותר את השאלה. אז המשנה השנייה שהיא משלימה את המוסר הזה, שיבון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים וזהיר בדבריך שמה מתוכם ילמדו לשם. לא, אני לא יודע אם נגיע למשנה החלק השני או לערב, אבל נתחיל עם החלק הראשון. לכן, מהי השאלה? אנחנו צריכים להבין למה צריך לראות את שניהם כרשת. זה מורם? עכשיו אם אמר, אל תעס עצמך כעורך הדיינים. פירוש, שלא יהיה כמו אותם בני אדם שהם מלמדים בעלי דינים לטעון ועורכים, מסדרים, לפני הדיינים, טענות של בעלי הדין. וכאן מזהיר לדיין שלא ילמד, לא פתיחה, שלא ילמד את בעל דין שום דבר. זאת אומרת, ובפירושים אחרים יש דיוק אחד כזה, מכיוון שיש פסוק שאומר אל תתעלם מבשרך, אבל זה בהפך, מבשרך, אל תתעלם מבשרך. אם יש איזה קרוב לדיין שבא להתייעץ איתו, אסור לדיין, אפילו אם הוא קרוב לו, לתת לו עצה כלשהי, ואחר כך נראה עוד למה. זאת אומרת, ואפשר להתחיל ככה, להגדיל את זה ככה, דווקא מכיוון שכתוב במשנה קודמת, ודן את כל אדם לקו זכות, אסור לדיין לעשות את עצמו כעורך דין. זה מובן למה? כן. מכיוון שיש כבר עצה אחרת, ודן את כל אדם לקו זכות, אז שמה תבוא לסייע לבעל דין לפני דינו. זה מובן?
אם זה עוזר להגיע לאמת, לצדק, למה
שום הדיין?
אם זה עוזר להגיע לאמת, להגיע לצדק, למה שום הדיין לייעץ לאחד מהם?
אחזור על השאלה.
אם עצה של הדיין לאחד מהם,
כן.
אומר, אם
דיין
בא,
אתה
יכול
לתרום ככה. לא, הבנתי. זה שני דברים מיוחדים. מכיוון שיש פסוק נכון. צדק, צדק, תרדוף, ושפטתם צדק. הדיין צריך לשפוט לפי הצדק. כן? זה מובן. אז הצדק יוצא משני הבעלי דינים, לא מאחד, לא רק מאחד. זה מובן? וזה ההבדל בין סתם שופט ודיין, במושגים שלנו עכשיו. סתם שופט הוא שופט לפי החוקה. כן? אבל הדיין צריך לשפוט לפי הצדק. זה מובן? מכיוון שכל אחד הוא יהודי משני הבעלי דינים. כל אחד רואה שהוא צדיק לפי התורה כפי שהוא מבין אותה. כן? ולכן אפשר להוציא לאור, כמו שאומרים, את משפט של כל אחד ואחד כדי להצדיק אותו. אפשר למצוא 70 פנים בתורה כדי להצדיק אותו. אבל מה העניין הצדק כשיש מחלוקת בין שני הצדיקים האלה? ולכן הדיין צריך להוציא לאור את משפט צדק שמוציא ביניהם. כי מי שמגיע לפני בית דין, זה סימן שהוא חושב שהאמת איתו. כן? הוא בחזקת צדיק, מכל מקום, הבדלנו את כל האדם לקו זכות, וזה אנחנו לומדים מספר של המשנה. כשקיבלו את הדין, אז יהיו בעיניך כצדיקים. זה סימן שמעיקרה היו בבחינת צדיקים. כשאנחנו אומרים שאחד רשע, אחד זכאי, זה בא מכיוון שיש מחלוקת ביניהם. כן? זה מובן. ולכן השופט, השופט האמיתי, הדיין, צריך להוציא לאור את, את משפט צדק. לא את המשפט של אחד או את המשפט של השני. זה מה שעושה עורך דין. כן? העורך דין דווקא עוזר כל אחד שיהיה נדון לקו זכות. נדון לקו זכות. הבנתם את ההבדל? אבל הדיין יש לו תפקיד אחר. יש לו תפקיד המכריע בין שני הצדיקים האלה. לכן זה קצת עוזר לנו כבר להבין למה אמר שמחד תחילה צריכים להיות בעיניו כרשעים. זאת
זה אומר, אם אני מבין, לפי גרסה הזאת, שדיין לא שופט לפי הצדק המוחלט, אלא הצדק יחסי לאותו מקרה שאני עוד לפניו?
דווקא זה הצדק המוחלט. דווקא זה הצדק. דווקא זה הצדק. כל אחד יש לו דין איתו. כל אחד יש לו דין איתו. אבל מכיוון שיש מחלוקת בין שני בעלי הדין האלו, וכל אחד נקחה, פשוטו ומשמעו, בעל דין, כל אחד והדין שלו איתו, כן? אז צריך לשפוט ביניהם, בין החכם, כן? כדי להוציא את המשפט צדק מביניהם. זאת אומרת, לא, הדיין לא מחפש מה התורה אומרת לאחד, לפי טענתו, ומה התורה אומרת לשני, לפי טענתו, כן? כי כל אחד יש לו אחיזה בתורה לפי דרכו, כן? אנחנו יוצאים מהנחה שהם נאמנים לתורה. מי מבקש שהדיין יאמר איפה האמת? מי שכבר הוא בחזקת שהוא מאמין שהוא יתנהג לפי האמת של התורה. אז הבעיה היא ככה, שיש לנו שני צדיקים של אותה תורה ויש מחלוקת ביניהם. יש עוד פסוק אחר שמדייק את זה ככה, וכי יש ריב בין אנשים. ובכל מקום במקרא, אתם יודעים את זה כבר, אנשים זה צדיקים, כן? וכי יש ריב בין צדיקים. ולדעוננו אנחנו רואים שכל החיים היהודיים זה ריב בין אנשים, כן? זה מובן. כולנו חכמים, כולנו צדיקים, אבל יש מריבות. אז כי יש ריב בין צדיקים, אז אנחנו צריכים את הדיין שיגיד לא את הדין של האחד, זה העורך דין שלו יגיד, הוא לא את הדין של השני, זה העורך דין שלו יגיד, אלא המשפט שיש ביניהם, וזה נקרא צדק, זה לשון המאזניים, כן? צדק. מה ביניהם? ולכן, אם הדיין מקבל את הטיעון של הראשון לבד, או הטיעון של השני לבד, כן? אז יש לו נטייה לדון אותו לקו זכות, ולכן לא יכול להגיע למשפט צדק. לכן המהר"ל יאמר אחר כך, זוכרים, זה המהר"ל ירמיאס, שצריך סייעתא דשמיא לדיין כדי לשפוט לפי דין תורה ולא לפי התורה האמיתית, המשפט צדק כמו שדיברנו אותו, ולא לפי הנטייה שלו להצדיק אותו. מכיוון שאם לא הייתה מחלוקת, כן? אפשר לומר שאלו ואלו דברי צדיקים. לא יחסתי לומר דברי אלוקים חיים, כן, אבל הבנתם את זה, כן? זה מובן, כן? פה יש נקודה שצריך אולי להבין אותה קצת יותר עמוק. לניתוח של דבר, מי מקבל את דין תורה? מי שכבר קיבל עליו עול תורה? אז מי שקיבל עליו עול תורה הוא בחזקת צדיק? זה מובן, כן? ולכן הפסוק אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך. ולא איפה. זאת אומרת, איך אומרים את זה? איך אומרים את זה בעברית? טוב, אולי בסימון אחר. קודם כל, הרשות זה השופט. והשוטר בא כדי לקיים את דברי השופט. זה מובן, זה משטר לפי התורה. אבל משטר שלא לפי התורה, השוטר הוא שמביא את התיק לפני השופט. זה לא יהודי אחד שהוא בבחינת צדיק, שבא לפני הדיין ושואל מהו המשפט צדק שלנו. כן? אלא המשטרה קודם כל מכינה את התיק, והשוטר מביא את התיק לשופט. כן? אני חושב שצריך, פה זה הפירוש של השלה, צריך לדייק בסדר של הפסוק, שופטים ושוטרים, ולא להיפך, שוטרים ושופטים. זה מובן מה שמנסים להסביר, כן?
השוטר זה רק במקרה של קושי?
נכון, אבל זה לא המקרה שלנו.
זה לא המקרה שלנו.
זה לא המקרה שלנו. ולכן, גם במקרה שלנו, זאת אומרת, גם לפי דין תורה, אז יש תקנת חכמים שיש בסמכות הבית דין לבקש מהשוטרים להכריע את הבעל דין לבוא לפני הבית דין. זה ברור. אבל רק רציתי להסביר את המהלך הסברות פה. זאת אומרת, מכיוון שמעיקרה אפשר להוציא לאור את הצד החיובי של כל אחד ואחד. אבל זה התפקיד של עורכי הדיינים, ולא של הדיינים עצמם. ולכן הוא אומר, יהיו ואין אחד. תכף, רק המדייק הקף הזה. טוב, עכשיו זה ברור? עוד לא. מה אתה אמרת? שמכיוון שהדיין רוצה לעזור לכל אחד, כן? ולכן הוא יכול לעשות את עצמו כעורך הדיינים. כן? זה מה שהיה אחר.
אני אומר שבמקרה שבעלי דינים לא מספיק בקיאים בטענות, ויכול להיות שיש הדיין ש... מישהו נגיד השקפת עולם יותר רחבה, והוא יכול למעלה, ולראות ולעבוד, שמע, אתה יכול לטעון בצורה כזאת, אז זה יעזור לך בעלי דין.
אז זה מגלה לנו שאיך ה... זה מגלה לנו שהתפקיד...
שופט צדק שם,
לא, לא. זה מה שנקרא עכשיו... לא. אני רוצה להסביר איך עושים את זה בבית דין. כן. יש מה שנקרא לפני הבית דין, מה שנקרא עורך דין רבני. כן. שהוא יודע את התורה. שהוא יכול להיות דיין. כן. פחות או יותר. למיטב של דבר הוא צריך... בחינות, אבל מכל מקום הוא למד אותו חומר, כן? מי שאינו יכול להיות דיין, אז הוא לא יכול להיות עורך דין רבני אמיתי, זה מובן, כן? אז הם מסבירים לפני הדיינים את ה... איך אומרים? את המקרה. לא את המקרה, את הדין של כל אחד ואחד נגד חברו, כן? וכך כשהדיין רוצה עוד מידע, אז הוא שואל שאלות לבעל דין, כן? וזה מובן, רק אחר כך הדיינים ביניהם ולא בנוכחות הבעלי דינים או העורכי דין, הם דנים בעצמם איך לסדר את העניין. אתה מבין? אבל קודם כל הם צריכים לשמוע מה אומר הבעל דין כדי לדעת מה קרה במקרה המיוחד הזה, במקרה הספציפי. זה מובן? זה לא התפקיד של הדיין. התפקיד של הדיין זה להיות שופט צוות. ואתם מבינים שזה קשה מאוד להיות דיין. זה לא קל. ולכן כשלדיין יש איזה ספק שיש לו נטייה לזכות את זה יותר מהשני, אז הוא פוסל את עצמו מיד. ולפי המסורת, אנחנו יודעים, זה הייתה הלכה. בדיני נפשות, ובכל מה שנוגע לדיני נפשות, הדיין היה צריך לצום לפני המשפט. אסור לו, מכיוון שאתם זוכרים שלמדנו את זה במשנה הראשונה, היוו מתונים בדין, היוו מתונים בדין, יש פירוש שאומר, היוו נתונים בדין. תדעו, אתם הדיינים, כשאתם דנים את הבעל דין, אתם דנים את עצמכם מידה כנגד מידה. זה מובן, כן? וזה קשור קצת למה שכתוב פה, אתה עצמך. מכיוון שעצמו הוא נתון בדין הזה, עצמו של, של הדיין עצמו. זה מובן? טוב. פעם הייתי תלמיד של דיין אחד, ואז... אני מתקשר בטלפון ואמר לי, מה אתה לומד היום? הייתי שקוע באיזה פירוש של זוהר. אז הוא אמר לי, יש לך מזל, אתה לומד זוהר. אני דיין. כל פעם שהטלפון מצלצל, אני מפחד מהתקף לב. אתם מבינים את הקושי בעניין. טוב, אז נמשיך. ובפרק תולים, זה בגמרא שבת, משמע שבעלי דינים היו טוענים בעצמם ואחרים היו עורכים טענותיהם ומתאים ללמדן לבית דין, ולכך נקראים עורכי הדיינים. כל אחד, לא, לא, כי אם, לוחם, שאם לא, שאם זה לא הפירוש של עורכי הדיינים, הרי יש בזה מפיהם ולא מפי אחר. כבר אמרנו, כי מוסרי חכמים אלו, בדברים שהם צורר בעיקר גדול מאוד. וראה יהודה בן טוואי, כי דבר זה הוא מכשול גדול אצל בני אדם, מה שהם עושים הדיינים, והרבה שנכשלו בזה, אפילו חכמים וצדיקים גדולים, ונראה מיד שני מקורות במסכת כתובות. מה שאומר המהר"ל, שיש נטייה לדיינים עצמם לעשות כך, זאת אומרת, לנסות לעזור לבעל דין להסביר את דינו בצורה יותר חיובית כדי שיסטה בדינו, כן? וזה אסור. ולכן הוא מביא מקורות במסכת כתובות שגדולי ישראל היו מודים בעצמם במקרים מסוימים שעשו ככה. בפרק נערה שנתפתתה, עשינו, אומרים, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. בפרק הכותב, מסכת כתובות גם כן, אמר רב נחמן, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. זאת אומרת, זה חכמים גדולים שמודים מעצמם שהם עשו ככה. ולכן יש צורך להזהרה זו, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. זה דווקא קשור לשאלה שלך. הרי כי רבי יצחק אמר על עצמו, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים, וכן רב נחמן. מבין זה צריך אזהרה יתרה, כי במעט דיבור שהוא מדבר, נעשה כעורכי הדיינים, והוא אסור במשפט ובדין, שהוא דבר גדול, כאשר הוא משנה דבר המשפט והדין. מפני כי חטא זה מאוד צריך אזהרה, שלא יהיה נחשב בו, לכן בעד זה אזהרת יהודה בן טוואי. וכן, טוב, זה ההסבר הראשון, ההגדרה של הרשע של המשנה, מה ההבדל בין דיין ועורר דין. עכשיו זה מבין, כן? טוב, וכן, מה שאמר, כשיהיו בעלי דינים לפניך, יהיו שניהם בעיניך כרשעים, הוא גם כן אזהרה גדולה. כי לפעמים יחשוב אדם כי פלוני זה צדיק והוא רשע. זאת אומרת, דיין יכול לחשוב כי פלוני הוא צדיק, ולאמיתו של דבר הוא הרשע. הוא מצדד זכות אל אחד מהם, כאשר דחתו מסכמת שזה צדיק וזה רשע. ועל זה אמר שיהיה בעיניך שניהם רשעים. פה המהר"ל אומר רשעים ולא כרשעים, כן? אבל בתמיד חוזר על הגרסה של המשנה עצמה. ומה שלא אמר שיהיו בעיניך שניהם צדיקים, שאם כן, לא יחפוז בטענותיהם, וידון כל אחד בכזכות, ולא ירד לעמיתת הדין, כשלא יחפוז בטענותיהם. אבל כששניהם בעיניו כרשעים, מחפש בטענותם של כל אחד, וברמאות של כל אחד, בשביל כך ירד לעמיתת הדין. אבל במה ששניהם כצדיקים, לא יעסוק בטענות כלל. טוב, וזה מחזיק עוד את השאלה שלנו. זה כנראה סותר את המשנה הראשונה, וידען את כל האדם לכך זכר. אך כך תראו כי התשובה היא פשוטה מאוד. ואמר, כשנפטרים מלפניך יהיו שניהם כצדיקים, כשקיבלו הדין. לוודאי קבלת הדין היא מידה טובה. כי אין אדם רואה חוב לעצמו, ולפיכך בלדים. אני מסביר את זה, כי אין אדם רואה את עצמו חייב, ולפיכך בלדים. וכאשר מקבל מצדיק הדין, הוא איש צדיק כאשר מצדיק הדין. וזה שכתוב שיהיו בעיניך כצדיקים כשקיבלו את הדין. גם יש לומר, מה שכתוב כשבעלי דינים עומדים לפניך יהיו שניהם כרשעים, רצה לומר, בכיוון ועל כל פנים, האחד מן הבעלי דינים הוא עושה שלא כדין, וכן בעל הדין השני, כיוון שיש לו דין עמו, הרי הוא כמוהו, שכך אמרו לעניין שרואת העומדים, שם אומרים זה לזה, צור נע מעל העולה האנשים הרשעים האלה. זאת אומרת, פה יש דיוק נוסף, על פי שסוף סוף יש אחד מהם שיצא זכאי מן המשפט, והשני חייב. אי אפשר לומר שמי שיצא זכאי הוא לגמרי צדיק, ומי שיצא חייב הוא לגמרי רשע, מכיוון שהוא בר מחלוקת שלו. שהמחלוקת שלו זה לא לחינם שהיא קשורה לו. זה מובן? אז אפשר להקשות על זה. יש הרבה מיסים שרשע גמור מחליט לעשות רע לצדיק גמור, ולכן יש מחלוקת ביניהם. אז כל מה שאני אמרתי זה לא ברור. מובן? מה התשובה? הבנתם את השאלה? כן. ההסבר של המערב הוא מכיוון שיש מחלוקת. זה סימן שהוא קשור לרשעות של השני באיזה שהוא מקום. טוב, אז כשמדובר ברשע גמור, בצדיק גמור, אף פעם זה בא לידי משפט לפני בית דין. זה מקרה פשוט תיאורטי. ואמר שם, שבורת השם תהיה בין שניהם, מלמד שהשבור החלה על שניהם. וכל זה כיוון שיש לו דין עמו, שניהם נקראים רשעים. עד שקיבלו את הדין, ואז שניהם תצדיקים. כי קבלת הדין אחר המחלוקת שהיה להם, הוא מחמת הצדקות שיש בו. זאת אומרת, וזה נופל על שניהם. איך זה יכול להיות שהוא מקבל את הדין אחרי המחלוקת? זה סימן שהיה צד של צדיק בשניהם גם לפני המחלוקת. זה מגלה שהוא בחזקת צדיק. ולכן מקבל עליו הדין של צדק, דכתיב צדק צדק תרבו. ואף אם בא מתחילה לריב ומחלוקת, היינו קודם שהגיעה אל מידת הצדק שהוא המשפט. אבל כאשר הגיעה אל הצדק דיינו הדין, הוא מקבל עליו הצדק. ופיכך, אז שניהם כמו צדיק. וברוך שמדובר במקרה ששניהם מוכנים לקבל את הדין. זה מובן. וזה נקרא דין תורה. אבל קודם שקיבלו הדין, יהיו שניהם כמו רשעים, בשביל שהיה לזכאי דין עם החייב. ולכן, בעת המחלוקת שלהם, יהיו נחשבים שניהם כמו משפט החולקים שהם רשעים, ונתלות רק במחלוקת, אבל כאשר קיבלו הדין, שאז אין המחלוקת, ונמצא כאילו היה כאן מחלוקת, אז רק תביעות ממון ומשהו אחר. ולכן יהיו שניהם כמו צדיקים שנחו מן המחלוקת. וזה החידוש של המהר"ל, כמו שאמרנו מקודם, במה שהיו במחלוקת ביניהם, אז זה נותן למשנה לומר תקנים בעיניך כרשעים. עניין המחלוקת עצמה. אחר כך כשקיבלו את הדין, המחלוקת ביניהם נפסקה, ולכן אפשר לראות אותם כצדיקים, מכיוון שהם כבר מחוץ למחלוקת. וברור שזה בתנאי, שזה, מה? לא, לא שמעתי. לא, לא, מה, מה, מה? צביעות. לא, לא שמעתי.
אין הירו.
איזה הירו? לא, לא, זה בתנאי שאנחנו מדברים במקרה שבאמת מקבלים את הדין. שבאמת מדובר בשני יהודים, נאמר, בני ישראל, שמעיקרה היו מקבלים עליהם עול תורה ומצוות. וזה נקרא, המחלוקת פה, זה מחלוקת בין צדיקים. זה נגיע בעוד כמה שנים, באותה משנה עם המהר"ל, שהוא אומר, יש הבדל, המשנה אומרת, יש איזה בין מחלוקת שהיא לשם שמיים ומחלוקת שאינה לשם שמיים. אבל במקום מקום שמה יש פירוש עמוק מאוד של המערב, שהוא אומר, שנוע המחלוקת, אפילו המחלוקת שהיא לשם שמיים. ויותר מזה, המחלוקת שהיא לשם שמיים היא יותר מסוכנת מהמחלוקת שאינה לשם שמיים. למה? לפי דברי המשנה עצמה, כי המחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, יש לה סוף. המחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זאת אומרת, היא מתקיימת עד אין סוף, ולכן היא מסוכנת. צריך שאחד יוותר לשני, וזה סימן שהם צדיקים באמת, וזה סימן שיצאו מהמחלוקת. כך אפשר לשאול את שני העניינים. זאת אומרת, סוף סוף, פה, מפה יוצא עניין ברור אומר, למיתו של דבר, תוכן המשפט עצמו, הטענה של הראשון והטענה של השני, זה משני לגמרי. עיקר המשפט הוא המחלוקת שיש ביניהם. אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את זה, כן? מכיוון שסוף סוף, אם יצאו מהמחלוקת, קיבלו את הדין, הם חוזרים להיות צדיקים. כאילו לא קרה שום דבר ולא כלום, כן? מה שקרה ביניהם שהיו במחלוקת. מכיוון שאפשר לטעון, והעורך דין יודע לעשות את זה, כי האחד היה צדיק, בא עורך דין של השני, והוא טוען שהשני הוא צדיק, והוא יכול להוכיח את זה. זה מובן? כן? אז מה העיקר? מה יש ביניהם בעיקר? סתם עניין של המחלוקת. לא תוכן המחלוקת, העומדה של המחלוקת. ולכן, כשמקבלים את הדין, אין מחלוקת, אז שניהם חוזרים להיות צדיק. וזה יכול להסביר גם כן למפחיע מה שאמרנו קודם. כשבעלי הדינים יהיו עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, מכיוון שבאים עם מחלוקת. ולכן שניהם הם כרשעים. מה אתה יודע? שוב, כל פעם שאני לומד את הנושא הזה, זה ברור מאוד שמדובר בשני צדיקים. וסוף סוף אחד יוצא זכאי ואחד יוצא חייב, מכיוון שזהו המשפט צדק. כן? אחד הוא יותר זכאי מהשני, ואחד הוא יותר חייב מהשני. אבל מה עיקר הבעיה ביניהם? סתם עניין המחלוקת. אם לא כן, היו מתפשרים ביניהם, ולא היה צריך להגיע עד בינתו. אז זהו מה שאמרנו. מי מגיע לדין תורה? דווקא מי שחושב שהוא לשם שמיים. זה מדובר במחלוקת שהוא לשם שמיים. זה ברור. זה מובן?
אפשר לבוא
לנדים, בלי מחלוקת. לא, זה שאלת חכם, זה משהו אחר. זאת אומרת, בלי מחלוקת. זה שאלת חכם. אנחנו לא יודעים איך להתנהג, באים לפני בית דין ושואלים איך להתנהג. זה שאלת חכם, זה לא משמע.
איך צריך להתייחס במקרה שדווקא אתם חכמים גורמים למחלוקת?
זה לא הפעם הראשונה ששאלת את
השאלה.
אני שואל כל פעם שאתה פעמים, מתחיל חדש. זה דווקא אותו העניין. זה מה שאמרנו מקודם, מה שהסביר שנוע המחלוקת, אפילו המחלוקת שיש שם. ואולי אני אסביר את זה לפי המקורות של המערכת. והוא אומר, לכן לא נאמר כי טוב במעשה בראשית ביום השני. כן? כי יש עוד הסבר אחר, תזכירו לי אם אני שוכח. כי בכל ימי בראשית, בסיפור של ימי המעשה, כל יום נאמר כי טוב, כי טוב, כי טוב, חוץ מיום שני. למה? מכיוון, אומר המדרש, שביום שני נבראה המחלוקת. כן? זה ה... וילדל בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת הרקיע. ביום השני זה המשמעות של האות ב' זה הפירוד.